חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, מבצע החיסונים בישראל מתקדם, יותר משני מיליון כבר חוסנו. ראש הממשלה נתניהו הצטלם היום עם המתחסנת השני מיליון בישראל. כבר 50 אלף איש מעל שני מיליון קיבלו היום את מנת החיסון, מתוכן 110 אלף שניתנו כבר כמנה שנייה. על פי הנתונים עד עכשיו שישראל אוספת על פי מהמתחסנים, מתברר בצורה מאוד ברורה, לפחות על פי המספרים הללו של 2 מיליון, כבר אפשר ללמוד הרבה, אומרים במשרד הבריאות. אחרי 14 ימים מהחיסון הראשון יש אפקט משמעותי לחיסון, ומספר הנדבקים יורד כמעט לכמה מאות. במהלך 14 יום מהחיסון הראשון עדיין מספר הנדבקים גבוה, אלו שקיבלו את המנה הראשונה, ומהמנה השנייה, אומרים במשרד הבריאות, החיסון משלים את עצמו, וכמעט ולא ניתן למצוא אנשים עד כה מתוך 110 אלף שנדבקו, שחוסנו, סליחה, במנה השנייה, שאחד מהם נדבק בנגיף. לפחות הנתונים הללו מרשימים, עולים בקנה אחד עם הנתונים של חברת פייזר על חיסון שעונה על 95% של בטיחות מהדבקה בקורונה. המשך ההתפרצות בציבור החרדי, היום סיור של ראשי מגן ישראל במשרד הבריאות, מבקרים בחלי הישיבות, עוקבים קרוב אחר ההתפרצות בקרב חלי הישיבות, גם בישיבות שיש בהם קמפסולות. עוד מעט נהיה ונשמע בצורה יותר מסודרת. פרויקטור הקורונה נחמן אש אומר כי ישראל תסתפק בערכת הסגר בשבוע בלבד, עוד 7 ימים אחרי השבוע הקרוב נוכל לראות תוצאות משמעותיות לירידה במספר החולים בישראל. היום הגרף במשרד הבריאות מעיד על ירידה ראשונה מאז החל הסגר ביום ראשון שעבר. בפוליטיקה, בית המשפט העליון הכריע כי התקיימו פריימריז לרשות מפלגת העבודה, וזה בהמשך לעתירתה של חברת הכנסת מרב מיכאלי מול יושב ראש העבודה פורש אמיר פרץ, שמתכוון לערער על ההחלטה הזו. אנחנו נדבר גם על זה וגם על עוד כמה עניינים שקשורים לא רק לקורונה אלא גם לפוליטיקה, איך השניים הללו משתלבים כשמדובר על מפלגות שרוצות להתאחד. מה בראש סדר העדיפויות? לא נתניהו או מאבק אחר בפוליטיקה? וכרזה מעניינת היום, סיסמת בחירות חדשה שחבר הכנסת אופר שלח שהקים את מפלגתו, והוא כותב ליד את תמונתו בגדול, האומץ שלא להדיר חרדים. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית הערב. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם מה שקורה בחלי הישיבות. הרבה מאוד בחורים, אנחנו מדברים על אלפי בחורים מאומתים, תלמידי ישיבות ברחבי הארץ, חלקם במלוניות קורונה, חלקם הגדול בתוך הישיבות, במתחמי קורונה, אבל לא יוצאים מהישיבה. ההחלטה היא לא להחזירם לבתיהם. סיור שמתקיים ממש ברגעים אלה בישיבות בבני ברק. אנחנו פונים אל מי שאחראי על מתווה הקפסולות בישיבות במגן ישראל של משרד הבריאות, האלוף במילואים מיקי אדלשטיין. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
תחלואה גבוהה בהרבה מאוד ישיבות במסגרת ההתפרצות הגדולה הזו במגזר החרדי, זה לא פוסח גם על הישיבות. אתה בוודאי מכיר הרבה מאוד ישיבות שיש בהם הרבה מאוד חולים, ואני שואל אותך, מה עושים איתם? משאירים אותם בישיבה? איך ההתנהלות כרגע, אחרי שבעצם מתווה הקפסולות המקורי לא כל כך מוכיח את עצמו בגל הנוכחי?
אז כך, קודם כל המטרה שלנו באופן כללי, מתווה הישיבות הוא נועד לאפשר את לימודי התורה, תוך שמירה על הבריאות של התלמידים והקהילה. מתוך המטרה הזו, שגיבשנו אותה ביחד עם הרבנים ומשרד הבריאות, כתבנו ממש מילה במילה בישיבות, דרך זה למעשה, כשיש תחלואה, אז אחד משתיים, או שפותחים מתחם לחולים בישיבה, שזה העדיפות הראשונה מבחינתנו, כי מבחינה רוחנית אין טוב מזה, והיה ואין אפשרות, מבחינת בעיות פיזיות או דברים אחרים, אז יש אפשרות לפנות לבתי מלון של קורונה. וזה כל דבר נעשה בעצה עם ראש הישיבה, הוא מכיר היטב את תלמידה ואת המצב בישיבה וכן הלאה.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך במקביל לתהליך הזה שאתם עושים בתוך הישיבות, על איזושהי תוכנית לעתיד, כמו למשל חיסון של הצוות, טיפול באלה שכבר חלו בקורונה, האם לאפשר להם איזושהי מסגרות חדשות, הקלות, מה התהליך הלאה, קדימה לחודש הקרוב?
אז אנחנו למעשה כבר התחלנו את התהליך של חיסון צוותי המלמדים והטיפול של הישיבות, בדומה למה שנעשה עם כל מערכת החינוך בארץ, ובהמשך, כשהגיעו לחסן את הגילאים של 18 ומעלה, אז גם תלמידי הישיבות יהיו יחד איתם. והכל יהיה באותו סדר עדיפות שנעשה לכל עם ישראל, כנראה, יהיו, כנראה אני אומר, כי דברים עוד נתונים לדיון, הוא גם בשיח מאוד טוב עם יו"ר ועדת החיסונים, דוקטור בועז לב, שהוא היה שותף שלם ותמך אותנו בכל כתיבת מתווה הישיבות, אז אנחנו גם בשיח איתו, האם זה, ושומעים ממנו, האם מחלימים יחוסנו רק לאחר מכן, או גם הם יחוסנו מיד בהתחלה. אני חושב שזה דברים שרמת המדינה צריכה לקבל החלטה כלפי כולם.
כן.
ודין אחד לכולם בעניין הזה.
כדי להפיק לקחים, אני רוצה לשאול אותך על ההבדלים בין הגל השני לגל השלישי. אז ראינו ישיבות שבאמת שמרו מאוד בקפידה, ככה את ישיבת חברון, ישיבות נוספות,
נכון.
שלא ראינו בהם תחלואה לאורך כל הגל הזה, ואילו עכשיו, למרות כל הכללים, ההגבלות, הסגרים בתוך הישיבה, זה לא עבד. איך הפרצה הזו התחילה?
עיקר התחלואה שהגיעה בגל הזה, לאחר יציאה של התלמידים לחופשה. דרך זה בעצם הגיע תחלואה לישיבות, ויש מקומות שאנו קשה לעצור את זה, יש מקומות שהצלחנו לעצור את זה, יש ישיבות גדולות מאוד, שהצלחנו לעצור בתוך קפסולה אחת. זה לא פשוט, אבל אני חושב שמנהיגות ונחישות וזריזות בפעולה של ראש ישיבה מאוד משפיעה על ההתמודדות. ונכון, גם בישיבת חברון, ויש לי... אני רוצה להריש שבחים על הישיבה הזו, לאופן התמודדות שלה, קורה. אבל מה חשוב פה? חשוב פה שאנחנו בעצם, גם אם קורה כזה דבר, התחלואה תישאר בתוך הישיבה. אני שמח, אני מרגיש, שעלף המצב הזה, מרגיש שעשינו את המירב, כדי שדומה בסוכות, עלף שהגענו לאלפי חולים, הם לא יצאו הביתה. פתחנו ישיבת חברון, שלא היה לה אף חולה, פינתה את כל הישיבה, בערך 900 תלמידים מעשות ישיבות כמלון. למשך כל חג הסוכות, השאירה את כל צוות הטיפול של הישיבה, ורק להריף עליהם שבחים, והיו עוד ישיבות נוספות, היכל יצחק, וישיבות בחסידויות שעשו את זה. וזה הדבר החשוב, שאנחנו חס וחלילה לא נגרום, לא נביא לאף תחלואה נוספת בקהילה. ואתה רואה, התחלואה לצבי עולה, זה מין... ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שמאוד מאוד חשוב לנשוך שיניים ועוד מאמץ אחד לכמה שבועות, בתקווה שנוכל אחר מכן להיות עם חיסונים וכו'.
אוקיי, מעניין. אתם עכשיו עושים סיור באחת הישיבות בבני ברק. אתם זה יחד עם אלוף המילואים רוני נומה והצוות שמתעסק בכל מה שקשור למתווה הקפסולות.
פרופסור נחמן אש איתנו פה.
אוקיי, פרויקטור הקורונה. מה אתם רואים?
באנו ללמוד. כל התהליך שלנו הוא בעצם תהליך של למידה בכל נקודת זמן, לראות איך אנחנו יודעים לשפר את הדברים, לשמוע את הדברים מהשטח, לשמוע את הטענות כלפינו גם, כלפי המתווה, ונסות לשפר.
כן, טוב, התחלואה ממש בשיאה, המספרים מאוד מאוד גבוהים, אז אם לרגע ניצא ככה מתוך חלי הישיבות אל מה שקורה בחוץ, ברחובות, אתם מסתובבים בכל הריכוזים החרדים מתוקף תפקידכם, שמירה על ההנחיות, הסגר עושה את שלו, איך אתה רואה את הרחובות החרדים?
ההסתובבות שלי, אני רואה שיש אנשים שיותר מקפידים, מבינים שהמצב הוא לא טוב, מבינים שלצערנו יש לנו תחלואה, תראה, הצליחו לשמור בצורה מאוד מאוד יפה על האנשים המבוגרים, ופתאום רגע לפני, שמגיע החיסון, הם הולכים להתחסן, פתאום בהתנהגות לא מספיק זהירה, זה תחלואה מתפשטת. אני, לפחות מהסיור שביצעתי היום, וזה סיור אחד, זה לא מבט בחטף, אז הייתה התנהלות למופתית שראיתי ברחוב בבני ברק. אני מקווה שכך, זה גם במשך כל שעות היום. אני מכיר את בני ברק, רוני נומה הוביל את הצוות של עבודה יחד עם ראש העיר, במשך שבועות הייתי שותף לצוות הזה, ואני מלא הערכה לתושבי העיר, על רוח הדברים, על רוח ההתנהגות, ואנחנו גם מבינים את העומס, זה נכון לכל מדינת ישראל.
אלוף במילואים מיקי אדלשטיין, אחראי על מתווה הישיבות והמגזר החרדי במגן ישראל, תודה רבה לך.
תודה אבי, וערב טוב ובריאות לכולם.
ערב טוב, בריאות ובשורות טובות. יהודה אבידן, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
אנחנו מצרפים לשיחתנו גם את עוזי ברוך, סמנכ"ל עיתון בשבע, שלום עוזי.
מנכ"ל ערוץ שבע.
מנכ"ל ערוץ שבע, אוקיי, ערב טוב. אנחנו רוצים כמובן לשוחח על הציונות הדתית של סמוטריץ' מול ימינה של בנט, כשהבית היהודי בתווך ועוד כמה מפלגות. אז יהודה, לפני שאתה תיתן את התובנות הפוליטיות שלך על מה שקורה בימין בכלל, עוזי, תתאר לנו לפחות את תחושות מהשטח. שוב פילוג בתוך הציבור הזה, כולם כמובן רוצים לעבור את אחוז החסימה, אבל המלאכה, המשימה לאחד גושים אחד אחרי נפתלי בנט וגוש נוסף אחרי סמוטריץ' לא קלה תמיד, כבר ארבע סבבים. מה יקרה הפעם?
טוב, קודם כל אני יכול לבשר מהשעה האחרונה שהוכרזה הפסקת אש בין שתי המפלגות, בין נקרא איזה הימין החדש לבין מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. זה משהו שעובדים עליו במהלך כל היום האחרון. אני מבין שהיום, שממש בשעה האחרונה, שני הצדדים אישרו שמפסיקים עם ההתלהמות ולעת הדברים בין סמוטריץ' לבנט. זה לא ראוי ולא נכון.
מפסיקים ההתקפות הדדיות.
כן, זה הציבור, בטח הציבור הדתי-לאומי לא אוהב את זה, לא אוהב לשמוע את זה, וגם לא, זה לא משכנע אותו. זה בסך הכל הרבה מאוד דתיים שאני שומע אותם בציונות הדתית, הם רואים את שני אלה רבים, אומרים, רגע, אז למה לא נלך עם זאב אלקין, גדעון סער ודני דיין? תמיד זה בסופו של דבר מבריח קולות למפלגה שלישית, שניים רבים השלישי לוקח. אני אומר להם לא להתבשם מהסקרים. אנחנו כולנו למודי ניסיון, אנחנו ראינו את הסקרים בסבב ראשון, שני, שלישי. חבר'ה, זה לא יעבוד, הסקרים לא אומרים שום דבר. אני לא רואה שלוש מפלגות מימין לליכוד, זה מסוכן מאוד מאוד, וצריך בסופו של דבר או שסמוטריץ' ובנט ילכו ביחד, או שבנט ילך עם גדעון סער ביחד. שלוש מפלגות זה מסוכן מאוד.
יהודה, אתה יודע, מהצד, כמו שזה נראה, כבר היינו בסיבוב כזה ב-2019, שאז בנט לא עבר את אחוז החסימה, כמעט באותה סיטואציה. הפעם זה דומה, או שבנט עכשיו בא מחוזק יותר?
א', אני חושב שהפעם אני לא רואה בזה דווקא פיצול בימין, אני חושב שאנחנו רואים כאן דבר שהוא מבורך דווקא, אני חושב שהייחוד בימין, שאני מקווה שיהיה, אלא אם כן תהיה תקלה עם הבית היהודי, וסמוטריץ' ובן גביר ונועם, כולם יתאחדו, אני לא רואה בזה פיצול. אני חושב שלא זה יהיה בסכנת הכחדה ולא בסכנת הכחדה. ההפסקת אש ביניהם מבורכת, אבל אני אתחס קופ אחר, אבי. כן. אנחנו מדברים, וברגע זה האחות המקסימה ציפורה בתל השומר עושה לי את הציפי, עושה לי את החיסון השני, וזהו, עכשיו שאנחנו מדברים, התחסנתי בחיסון השני.
אוקיי, טוב.
קיבלת בשידור חי.
אז יפה, אז נאחל לך רק בריאות.
אבל אני עדיין, בוא נחזור שנייה אחת לנושא שלנו.
אני חושב שמה שהוא רוצה לומר זה תיזהרו מהסקרים, כי אתם לא יודעים מה יקרה פה ב-23 במרץ במסיבת עיתונאים של נתניהו עם כל החיסונים והכלכלה מתוששת ועם ישראל חוזר לשגרה, המדינה הראשונה בעולם שחוזרת לשגרה. לזה הוא התכוון, חבל על הזמן, אנחנו לא יודעים מה יקרה שם ואיזה שפנים נתניהו ישלוף מהכובע.
לא, יותר מזה, אני חושב דווקא שהפעם נתניהו למד לקח, הוא רואה גם בבנט ודאי, ובסמוטריץ', הוא ודאי גם בבנט פוטנציאל לקואליציה שלו העתידית, הוא לא ילך להם על הראש, הוא כן חושב שהפיצול ביניהם הוא מבורך, כי אז אנחנו מקסימים את הקולות. אני חושב שהמהלך הזה, אם יהיה הפסקת אש ביניהם ולא יהיה בנגמש ולא ירדו למקומות שלא צריך, יש מספיק מקום לכולם בנושא הזה. השמאל ימין כבר במדינה כמעט יתשתש, ככה שבנט בהחלט יכול לקחת קולות מהמרכז וקולות כאלה שרוצים משהו שונה או שמאמינים בדרך שלו, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון.
טוב, אני רוצה לעבור לעוד עניין, וגם הוא כמובן קשור לציונות הדתית. אז אוזי, אתה תעשה לנו קצת סדר בסיפור הזה. כמו המגזר החרדי, גם המגזר הדתי-לאומי, יש בו הרבה מאוד קהילות, גוונים, סוגים, מגזרים וציבורים. כל הניסיונות לאחד בזמנו את כל המחנה, 20 מפלגה אחת, זה פשוט לא צלח אף פעם. ולכן, מה בריא, מה הכי טוב לציונות הדתית? ללכת בשלוש מפלגות, בשתי מפלגות, מפלגה אחת, להשאיר מישהו אחד בחוץ, מה הכי בריא, מה האופטימלי? תצייר לנו את תמונת החלום של הציונות הדתית.
אני בהחלט חושב ש... תראה, סבב ראשון עשינו קצת טראומה. חשבנו שבאמת הליברלים או הלייטים יכולים ללכת בנפרד ולסחוב עוד כמה קולות. זה לא עבר, יש כאלה יגידו לך בסדר, היו חסרים רק 1400 קולות, אני לא יודע כמה היו חסרים עכשיו, אני לא רוצה לקחת את הסיכון, אבל בוא נאמר בסופו של דבר ימין החדש צריך, אם לא תהיה ברירה הוא ילך נפרד, הוא יצרף אליו עוד כמה, עדיין אנחנו לא יודעים אגב, האם הבית היהודי נמצא אצל הימין החדש, רוב הסיכויים שניר אורבך, אם הוא יבחר לרשות הבית היהודי, מקומו יהיה אצל בנט, ואז סמוטריץ' תהיה קצת בעיה, סמוטריץ' יצטרך בסופו של דבר, אם הוא הולך לבד, הוא יצטרך לקחת איתו גם את איתמר בן גביר, שהוא לא היה רוצה, כי הוא טוען שאיתמר בן גביר מבריח לו קולות, ומפלגת נועם, שזה לא הרבה קולות, זה בערך כמה ראינו, 2,000-3,000, זה לא משמעותי, אבל כל המפלגות שנמצאות בצד אחד, אני לא הייתי אומר הקיצוניות, אלא החרדליות יותר, שקרובות לחרדים, הן צריכות להיות במפלגה אחת תחת סמוטריץ', איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, ומפלגת נועם.
עוזי, אני רוצה לומר שאם חפצי חיים, הציונות הדתית, ורוצים באמת להחזיר מה שנקרא עטרה ליושנה, ולהיות חומרים גם על המפה וגם שנספרים, אסור בשום אופן לבית היהודי ללכת יחד עם בנט, זה לא הכיוון, כי אסור להם את הפיצול הזה. אני חושב שאנחנו מזלזלים בנועם ובן גביר, אבל תמיד דבר אחד ברור, האיחוד הוא רק יעשה טוב. הפיצול הוא יגרור למצב, או שאנשים לא הולכו להצביע, או שאנשים יצאו לפזר קולות שלהם, וכאן
אנחנו... לא, אבל השאלה, יהודה, אנחנו דיברנו על פיצול, וזה בסדר, השאלה איך הוא צריך לראות, מי צריך להיות תחת אותה מטריה, והטיב להגדיר את זה, עוזי ברוך. לפי השתייכות יותר דתית.
לא, זה הציונות הדתית, זה הבית היהודי, זה האיחוד הלאומי, זה בן גביר, זה נועם, זה כל החברה האלה שם.
אבל יהודה, יש בעיה, הרבה מאוד מהבוחרים של הבית היהודי יגידו לך, מהבית היהודי יגידו לך, אנחנו לא מצביעים למפלגה שעוצמה יהודית נמצאת שם, שאיתמר בן גביר נמצא שם.
לא, לא, לא.
מה זה לא נכון? תשאלת את המפלגה, תשאלת אנשים של הבית היהודי.
בוא, תראה, הבית היהודי פעם שעברה אישרה את האיחוד יחד עם בן גביר, רוצה להזכיר לך, ותראה ברגע אחרון.
וראית איך זה נגמר, כן.
שנייה, אבל לא שלא הבית היהודי לא רוצה, הבית היהודי הסכים לכך. אין מניעה, זה לא הבעיה. המניעה הייתה שבנט רצה להיות ליברל. מצד הבית היהודי, מצד האיחוד הלאומי, מצד האלה, אין, לא רואים בעיה עם בן גביר, הוא לא מבריח להם את הקולות. בסוף בסוף הוא בשר מבשרם. יש עוד יותר קיצוניות, אבל זה לא המקרה שמבריח את הקולות. אני חושב שהדבר הזה הוא לא הבעיה. הבעיה היא מתחילה להיות כשנתחילה לבנט, שם אנחנו נראה את הבעיה.
עוד נקודה אחת, עוזי, יש בציונות הדתית סחף זרימה לכיוונו של גדעון סער?
תשמע, איך נאמר את זה? גדעון סער שיחק אותה עד עכשיו שהוא הביא את זאב אלקין. זאב אלקין, למשל, הוא אדם שאני יודע שהוא עוזר הרבה לציבור החרדי, אבל הוא גם עוזר המון להתיישבות ביהודה ושומרון. אוהבים אותו מאוד בציונות הדתית. הוא לא מנהיג שנועם כמו הרב ישראל מאיר לאו, כן? אבל בשקט בשקט מאחורי הקלעים הוא יודע לעשות את העבודה, הוא יודע לפעול. הוא יודע להביא כסף לאן שצריך להביא כסף, הוא יודע לפתח פרויקטים ששייכים לציונות דתית, מאוד אוהבים אותו. דני דיין, אמנם הוא לא דתי, אבל הוא איש מאוד יקר להתיישבות ביהודה ושומרון, לכן אני אומר שזה מאוד מסוכן לשניים האלה לריב, ולא בסופו של דבר שגדעון סער וזאב אלקין ודני דיין יגרפו את כל הקולות.
כלומר, האיום הראשוני מצידו של גדעון סער זה דווקא על נפתלי בנט יותר מאשר על סמוטריץ'.
נכון, נכון, אמרת נכון. נכון.
כן, יהודה, מה אתה אומר?
נפתלי בנט הוא... כן, בבקשה, יהודה, אני לא אפריע לך.
אני ארזב אותך, עוזי, כי אם זה המדד, מי נותן? עכשיו תקבל מהציונות הדתית שלושה מנדטים עד ארבעה. זה לא המדד.
מה זאת אומרת? מי דואג להתיישבות בי? אנחנו, כמו שלחרדים חשוב עולם התורה, גם לציבור הדתי חשוב עולם התורה, חשובה ארץ ישראל, והשאלה היא מי יכול לממש את הערכים שלנו שם.
שנייה, לא, תבדיל בין עזרה להתיישבות, שאני חושב שארי דרי עבר את כולם והם מודים בזה, שנייה אחת, לבין המפעל של הציונות הדתית. מפעל הציונות הדתית זה לא עם כל הכבוד, לא בנט, לא אלקין ולא גדעון סער ולא דני ולא דנון.
דיין.
המפלגה, דני דיין, סליחה. בסוף המפלגה היא העיקר. ולכן זה לא המודד. כי המודד, אם זה מי שנותן, גם ביבי נתן המון להתיישבות, וגם אריה דרעי כשר הפנים עזר להם.
אז מה המודד, יהודה?
בסוף זה המפלגה של הציונות הדתית, שזה הטייטל שלו העיקרי. שזה בעצם הבית...
כלומר, מי שמחזיר את הגאווה הציונית דתית לימי המפדל היפים והמזהירים, הוא זה שייצור איזשהו גאוות יחידה.
לא, בסוף איפה נמצא הבית? איפה נמצא הבית? והבית, אם זה נפגש הציונות הדתית, שם
נפגש.
אם זה נפגש, כל אחד שדואג, יש המון שדואגים.
כן, השאלה אם הציונות הדתית היום היא המשק דת שהיה של הרבנות הצבאית ב-30 שנה האחרונות, או שאתה רוצה להתקדם בחברה הישראלית. אגב, זה שתי ראיות שונות שיש. האם אתה, כמו בצלאל סמוטריץ' אומר, אני צפרדע בתוך הביצה, אני רוצה לדאוג לביצה שלי. נפתלי בנט אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני רוצה להנהיג את החברה הישראלית. זה שתי גישות שונות בציונות הדתית.
זה כמו שותפות לקואליציה, זה לא שותפות להנהגה.
האם הציונות הדתית רוצה מפלגה סקטוריאלית, או שהיא רוצה מפלגה ישראלית כללית ולהשתלב בתוכה? וזה הסיפור בסוף. בואו נעבור רק במילה אחת על מה שקורה במרכז שמאל. יהודה, לפי שעה לא מצליחים שם ליצור ייחודים. יש עוד חודש עד הגשת הרשימות, וזה הרבה הרבה מאוד זמן.
בסוף צריך להבין האם גנץ יישב תחת ניסן קורן או לא. זה מכה אחת שלא מסתדר. הוא כן, אני יותר רואה סיכוי של לפיד יחד עם גנץ, שזה לא בתוך שתי מפלגות, אלא מפלגה אחת, ולו מתוך הארבעה לקחת שתי מנדטים, זה מספיק ללפיד, שווה לו לשלם שלושה מקומות, אבל בתמורה לכך שהוא יקבל עוד שתי מנדטים, בסוף זה מי תהיה המפלגה הגדולה ביותר בגוש השמאל שם, ועל מי יותר גדול. הצרות שם הן גדולות מאוד מאוד, אני לא רואה ייחודים חוץ מחולדאי יחד עם זליחה, אולי עם אופר שלח, אבל גם המחירים שם היו מאוד נמוכים, אבל שלח צריך מקום אחד, זליחה צריך מקום אחד, זה לא הדרמה. בסוף, הסיפור הגדול שהם כן ירוצו כמה ראשים, אני רואה שם דרמות לא פשוטות, מבחינת אחרי זה ההגעה לאחוז החסימה.
כן. טוב, אופר שלח, אגב, אם הזכרת אותו, יוצא היום בסיסמה, האומץ לא להחרים את החרדים. אתה יודע, זה כבר על השולחן. כלומר, החרדים בעצם מוחרמים. לי יש אומץ לא להחרים אותם, אומר אופר שלח. עוזי, בציונות הדתית לא מרגישים עכשיו איזשהו גל של הסתה או משהו שקשור לקורונה, שקשור... אתם ככה על הגדר, נכון?
תראה, הסתה הייתה במה שראינו בשבועות, בחודשים האחרונים, כלפי הציבור החרדי, כלפי הרב חיים קנייבסקי, ואני תמיד אמרתי להם, שאמרו לי, רגע, אבל למה אתה מסייע אם מפרים הנחיות? אמרתי להם, אם ליברמן מותר לו לקבוע מה נכון ומה לא, גם לגדול הפוסקים בציבור החרדי, רב חיים קנייבסקי מותר לו.
אבל אתה מזכיר נקודה, אבל אתה מכניס גול עצמי, עוזי, כי מי שעשה את כל האש סביב הדבר הזה זה בנט.
מה זאת אומרת שעשה את כל האש הזה סביב בנט?
בנט הלך מאולפן לאולפן ואמר שעם כל הכבוד לרב קנייבסקי יש לנו חוק ואנחנו וכולי וכל מיני אמירות כאלה.
אני לא מפרש כל מילה מה נפתלי אמר באיזה רעיון. אני רק אומר שבאופן בגדול צריך להסתכל על התמונה הכללית, זה שראש הממשלה צלצל לנכד של הרב קניאבסקי, גם על זה הייתה ביקורת, ואני דווקא כתבתי בטוויטר, אני לא יודע מה אחרים כתבו ומה נפתלי כתב, ואני אומר שכתבתי בטוויטר שמותר לראש הממשלה לנהל הידברות ושיח עם גדול הפוסקים בציבור החרדי. ודבר שני, אתם באמת לא רוצים שראש הממשלה יקבל החלטות ויראה פה עשרות אלפים בכבישים מפגינים. חבר'ה, זה לא עובד ככה, וצריך לנהל שיח והידברות עם כל הציבורים בישראל.
בסופו של יום עופר שלח מזהה שהקולות הפוטנציאליים שלו זה איפה שנמצאים הקולות של בנט, איפה שנמצאים הקולות של גדעון סער. אם יש לו סיכוי להביא קולות זה משמה, אין לו סיכוי להגיד, ואולי אחרי זה יגנוב גם כמה קולות מיהיר לפיד, אבל זה כמעט ולא שייך, ולכן הסיסמה שלו היא סיסמה נכונה מבחינתו, להראות חבר'ה, אני לא מהקיצונים, תנו לי ללכת על ראש איפה שנמצא גדעון סער ואיפה שנמצא בנט.
קולות של החרדים הוא לא יקבל.
בוודאי.
כן, לא, אבל הוא גם מתכנן אולי לפתוח ציר אחרי הבחירות יהודה כדי להרכיב ממשלה עם חרדים.
בהחלט, בהחלט.
וזה הסיפור הגדול, הוא לא מחפש קולות של דתיים.
לא להרכיב, להיות גשר. איפה שהוא נמצא, להיות גשר, חבר'ה, אני מהחבר'ה שלכם, בואו איתנו.
בעצם לבדל את עצמו מלפיד. לפיד, אתה לא יכול לשבת עם חרדים, אני כן.
סוג של...
אוקיי. טוב, נסתפק בדברים הללו שלכם, עוזי ברוך, מנכ״ל ערוץ 7, תודה רבה, יהודה אבידן, תודה לך
תודה
והרבה בריאות.
תודה ושבת שלום.
שבת שלום, נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי. עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי. להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד-אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו. יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
מה עם מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות. יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
מקורמל. איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה,
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
סליחה, יש מצב לעקוף אותך בתור?
בטח, בכיף.
במיוחד עכשיו, זה הזמן לאהבת חינם. אוסם השיקה את במבה לבבות ומזמינה אתכם לפזר אהבת חינם. ספרו לנו איך אתם מפזרים אהבת חינם, אפילו מעשה קטן, ואולי תקבלו מארז במבה מפנק במשלוח עד הבית במתנה. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-9090, כפוף לתקנון המתפרסם באתר אוסם. אין כמו במבה של אוסם.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
מקורמל. איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה קורה בתוך המגזר הערבי. חבר הכנסת אחמד טיבי איתנו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
תראה, את כל השאלות על הנאום של נתניהו אתמול בנצרת ואת מה שאתה חושב על זה אנחנו כבר ככה מדלגים ויודעים את דעתך ותשובתך. אני רוצה דווקא לעשות איתך שיחה אולי אידיאולוגית כדי להבין יותר את עמדה שבה אתם נמצאים. כי מצד אחד אתה מייצג את ערביי ישראל, אתה מייצג גם אידיאולוגיה שלא קשורה רק לערביים אזרחי ישראל, גם לכל מה שקשור לפלסטינים. מצד שני, אתה יודע, יש סקטור שאתה צריך לייצג, ויש שיאמרו, מי שייתן לך תיקח. מה אכפת לך איך קוראים לו? נתניהו, גנץ, רבין או שמיר. מי שייתן, אנחנו צריכים א' ב' ג', נתת, אנחנו איתך. מה אתה אומר על שני הצדדים?
כשהייתה תוכנית 922, תוכנית לפיתוח כלכלי, ממשלת ישראל, באשר היא, שר האוצר היה כחלון, ראש הממשלה נתניהו, ובאנו בדברים עם הממשלה, ובסופו של דבר ההחלטה התקבלה. ולכן אנחנו, אין לנו וטו, עם מי לדבר כשהוא נמצא ראש ממשלה. אנחנו חייבים לפנות לממשלה, לעומד בראשה, לשרי הממשלה, בדרישות שלנו, במצוקות שלנו. מצד שני, אנחנו תמורת זה לא מחויבים לתת לו הגנה מפני בית משפט, או לומר שאנחנו רזרבה או אפשרות להיות בקואליציה שלו.
כן, אבל זה כבר תשובה ספציפית, פרסונלית על נתניהו. אני מדבר עכשיו על ימין, קח את הליכוד שלא בראשות נתניהו. יש, אתה יודע, מאז קום המדינה אמירה, הליכוד והערבים לעולם לא יכולים לא לשתף פעולה, לא לשבת יחד, אתם לא תתמכו מהאופוזיציה באיזשהו משהו שיציל ממשלת ימין, בשל האידיאולוגיה, ואפשר להבין, אבל תיקח את החרדים למשל. חרדים יעשו כל דבר כשזה עונה על הקריטריונים של ייצוג המגזר. למה זה שומע?
יש דברים קווי דמיון ושוני בינינו בין החרדים. מה שהחרדים יכולים להרשות לעצמם של הצטרפות לכל ממשלה, אנחנו לא יכולים. כי אתה פתחת ואמרת שיש לנו אידיאולוגיה, יש לנו עקרונות, יש לנו קווים אדומים, ויש לנו רצון אז עיקרי להביא הישגים לציבור שלנו תוך כדי שמירה על העקרונות האלה. ולכן אף פעם לא נגיד שאנחנו לא רוצים לדבר עם ראש ממשלה X כשאנחנו נמצאים בכנסת. לדבר, אני אומר. אבל כן. לדבר ולהביא הישגים ולפתור מצוקות ובעיות, זה לא נקרא להיות כוח רזרבי לממשלה, לממשלת ימין.
אתה מרגיש שנתניהו עושה עכשיו הפרד ומשול בתוך המגזר הערבי?
הוא אוהב את זה, אבל עושה מניפולציה, זה ספין. נתניהו לא נתקף בהתקף של אהבת ערבים פתאומית. זאת אהבת כזב, כולם יודעים זאת. האידיאולוגיה שלו, דרך החיים שלו, אומרות בדיוק ההפך. ורק דבר אחד מול עיניו, הבחירות והסבידות הפוליטית.
אז הבכירים מערביי ישראל שכן תומכים במהלך הזה, כך את ראש עיריית נצרת ואחרים, מה הם תמימים או שהם סבאו מהדרך שאומרת אנחנו מפולגים ולא נוכל לשתף פעולה?
בנצרת נדמה לי שהליכוד ונתניהו קיבלו בבחירות האחרונות 350-370 קולות. בואו תראיין אותי בעוד חודשיים כמה ליכוד יקבל בנצרת.
במילים אחרות אתה אומר יש פה איזושהי תמימות, או אנשים לא רואים את המציאות.
לא, הציבור הערבי לא ינהר אחרי בנימין נתניהו. בנימין נתניהו הוא האיש מאחורי חוק הלאום, מאחורי ההסתה הגזענית נגד הציבור הערבי, מאחורי חוק קמיניץ והריסת בתים. אנחנו לא שוכחים במהרה רק בגלל מתק שפתיים בביקורי חסינות ולא ביקורי חיסונים באום אל-פחם וטירה ונצרת.
לא ברור מי עדיין ראש הרשימה המשותפת, נכון? האם איימן עודה ימשיך לעמוד בראשות המפלגה? הרי אין לכם פריימריז, איך הסיפור הזה יעבוד?
אנחנו עוד לא התחלנו לדון בענייני חלוקת מנדטים, כיסאות ותפקידים. בינתיים הוויכוח עכשיו הוא ויכוח על דרך, על מצע הרשימה המשותפת. מי מתחייב לכבד אותו, מי לא מכבד אותו.
כן, האם מתפצלים או נשארים שלושת המפלגות גם יחד?
עוד לא
הוכרע. אתה רואה את מאבקי האגו בשמאל מרכז, כמי ששייך לגוש הזה? הם לא מצליחים למצוא מכנה משותף. יש לך איזה טיפ, עצה, רעיון ל-11 מפלגות שיצאו להם בין שבועיים?
יכול להיות שבמרכז שמאל התבלבלו. צריך 61 מנדטים כדי לכבוש את השלטון ולא 61 מפלגות.
מפלגות, טוב. אוקיי, כן, לא, מאבקי אגו קשים. איך זה ייגמר? מה צריך לקרות?
לא, יהיו איחודים בשמאל ובמרכז, חד משמעית, ערב הגשת הרשימות, או אפילו לפני.
מי במרכז שאתה מגדיר אותו כימין? מעניין לשאול אותך.
לא,
מי מרכז שמאל מחופש?
לא, גדעון סער הוא לא מרכז בכלל, הוא מועמד ימין. אם לזה אתה מכוון. בנט מועמד ימין, גדעון, כן, אתה, הבנתי אותך. גדעון סער הוא מועמד ימין מובהק, נקודה.
אוקיי, אז יהיה פה מעניין אחרי הבחירות, אם גדעון סער באמת יעשה את מעשה גנץ, או שבאמת לא ייתן לנתניהו את הכיסא, אם באמת תהיה האפשרות הזו, ואז אתם שוב תהיו לשון המוזניים, הצטרפו לערבים, לא הצטרפו לערבים מהאופוזיציה, מהקואליציה, וכל הסיפור הזה.
הטעות שעשה בני גנץ היא טעות קולוסלית והיא תזכר במובנים היסטוריים בפוליטיקה הישראלית.
לא בטוח שהוא מבין בפוליטיקה כנראה.
נתניהו לצערי הרב הוא פוליטיקאי יותר מאחרים, אבל יש כמה תכונות של נתניהו שאף אחד לא היה רוצה לרכוש, כמו אי כיבוד הסכמים, הפרת הבטחות, הוא מצטיין בזה.
חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה רבה לך.
שבת שלום. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד, חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
שלום דוקטור, לדוד יש פריחה ואני מתחיל לחשוש.
אני רואה, הכל בסדר, כבר שולח מרשם למשחה. רפואה שלמה.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
כתבנו אבי רבינה, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
נניח לפוליטיקה ארצית, נחזור קצת לפוליטיקה מקומית. העיר ירושלים, ושם יש שליטה לכאורה של המפלגות החרדיות, רוב גדול בקואליציה, ראש עיר שנבחר על ידי המפלגות החרדיות, ובכל זאת כל זה לא מספיק לתושבי רמת אשכול.
כן, תושבי הגבעה הצרפתית, אבל תושבי השכונות המואבות בכלל. בסוף ירושלים מורכבת לא רק משכונות חרדיות, יש לא מעט שכונות שיש בהן קונפליקט בין חרדים לחילונים. בעבר, בתקופת ניר ברקת, יצא הרבה מאבקים, ובתקופת הבחירות ב-2018, כשמרבית הציבור החרדי תמך במשה לון לראשות העיר ירושלים, בפרט דגל התורה וש"ס, אז קיבלו שורת הבטחות בשלל נושאים. אני בטוח שחלקם קוימו וחלקם יקוימו, אבל הנושא, אולי הבטחת הבחירות של דגל התורה בעיקר וש"ס וגם משה לון, זה היה היחס לחרדים, בעיקר לילדים חרדים, בשכונות המעורבות. מה שקורה בשכונות כמו גילו, קריית יובל, הגבעת צרפתית ובשכונות נוספות, ילדים, בנות ובנים צריכים להתרחק מרחק רב מהשכונה בשביל להגיע למוסדות, אם זה בהסעות או לא משנה איך, וזה מהסיבה הפשוטה שאין מוסדות חינוך חרדים, מתקשים מאוד להקים מוסדות חינוך חרדים בשכונות מעורבות, בשל התנגדות חילונית, בשל סוג של סטטוס כמו שקיים שנים רבות, אבל בסוף החרדים ממשיכים לנור לאותם שכונות, והם מופלים לרע. אם ניקח לדוגמה באמת את מה שהזכרת, הגבעה הצרפתית, בגילוי נאות אני מתגורר בשכונה הזו, גם כאן עתידים פורסם השבוע ש... צפוי להיבנות תיכון חדש למגזר החילוני, כבר 500 משפחות חרדיות כאן בשכונה, ועדיין אין אפילו בית ספר אחד, לא לבנים, לא לבנות בשכונה, תושבי השכונה צריכים להתרחק לשכונת רמת שלמה בשביל ללמוד שם. אגב, הבעיה הזאת אנחנו שומעים גם בקריית יובל, שוחחתי עם תושבים שם, עדיין אין פתרון מעשי, נכון, גם גנים, הבעיה הזו קיימת גם בגנים לילדים ובמעונות, אבל הגנים כבר סודרו לפחות באופן חלקי כאן בגבעה הצרפתית, אבל הטענה המרכזית שעדיין אין משילות, אתה הזכרת את מרבית חברי המועצה החרדים, נכון, למעלה מ-15 חברי מועצה חרדים, אבל איפה זה בא לידי ביטוי בשורה התחתונה?
כלומר, אם הייתה ציפייה שאחרי שנה מאז הבחירות, אפילו קצת יותר, כבר יחולו שינויים בכל מה שקשור לשכונות המעורבות, והמדיניות של ראש העיר הקודם, ניר ברקת, ביחס לשכונות הללו תשתנה, אתה אומר, בשטח זה עדיין לא בא לידי ביטוי, בוא נצרף לשיחתנו את אחת מתושבות השכונה, אם אנחנו מדברים על הגבעה הצרפתית, הגברת אייזנשטט, שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
איך זה בא לידי ביטוי בסוף, בפועל, שאתם מתגוררים בשכונה כזו? מה, אין חיי קהילה חרדים? אין את הצרכים למשפחה חרדית?
אז הדבר ראשון, אני רוצה להעביר נקודה מאוד מאוד מרכזית וחשובה. לתושבי השכונה החרדים אין שום התנגדות להקמת תיכון כזה או אחר, או כל מוסד לימודי או אקדמי שיוקם בשכונה. כן, אנחנו גרים בשכונה שיש בה את האוניברסיטה העברית, את בית החולים האוניברסיטאי, אין לנו שום בעיה עם זה, אבל, ופה מגיע אבל הגדול, יש היגיון וישנה קדימות. בשכונה גרים, כמו שאבי רבינה אמר, למעלה מ-500 משפחות חרדיות, כאשר המגמה כל הזמן בעלייה, אלו נתונים יבשים שאפשר לבדוק אותם. כמעט כל דירה שנמכרת נרכשת על ידי משפחה חרדית. נתון נוסף זה שלמעלה מ-50% מהילדים בשכונה הם ילדים חרדים. רק בחצי שנה נולדו פה למעלה מ-15 תינוקות שאין להם מענה. יש בשכונה מעון אחד, מעון ויצו, שהתנאים הפיזיים שלו מתחת לכל ביקורת, הצוות אינו דתי וחלקו אף אינו יהודי, וכמובן הוא לא מתאים לנו. בגילי הגן, יש, רק לפני שנתיים קיבלנו את מה שאבי הזכיר, אחרי תחנונים ומאבקים, פינו לנו שני כיתות גן במתחם גלים שהוא רק למחצה, היום הכיתות בו מפוצצות, ורוב הילדים מחוסר מקום יוצאים מחוץ לשכונה. כנ"ל בית ספר לבנות, יש פה כמות מספיקה להקים בית ספר לבנות. הבנות מתפזרות בשכונות הסמוכות, באוטובוסים, כבישים, בלי חיי חברה, בלי תנועות נוער, אותו דבר עם תלמודי תורה. ואנחנו באים בתור התושבים ושואלים למה? למה כשיש בשכונה כל כך הרבה מבנים עירוניים ריקים למחצה, או ריקים בכלל, או שיש בהם תלמידים שהם לא תושבי השכונה, וזה שוב נתונים שאפשר לבדוק, והגשנו אותם לפני ראש העיר, לפני אביב קינן, למה לפני שנתיים, לבקשת האוכלוסייה הדתית הלאומית בשכונה, נפתח פה בית ספר באר, שהיום הוא מרכיב שני כיתות בלבד, שהמספר התלמידים בכל כיתה לא מגיע ל-20. ולמה עכשיו, כשמתקבלת החלטה למסור מבנה עירוני ולהחלס פה תיכון על-אזורי, כשיש פה תושבים ומאות ילדים שאין להם תנאים?
שאין להם אפילו בשכונה שלהם את מה שהם צריכים?
אני רוצה לשאול למה, בשם התושבים, בבחירות האחרונות, אנחנו נתנו אמון ואת הקול שלנו נציגים החרדים בעירייה, אם לא בשביל הדברים האלה. איפה הם? מה הם עושים שם חוץ מלחמם כיסא ולא לעשות שום דבר? איפה הם עכשיו? איך נציגה אחת במענחים מצליחה מתחת לאפם להעביר כזה דבר? התושבים פה מורזבים וכועסים, והם דורשים לפעול מיידית ולתת תוצאות, בלי הבטחות ובלי תכנונים ובלי תוכניות עתידיות. קודם כל שהילדים החרדים פה יקבלו מענה בצורת מעון, בצורת בית ספר לבנות, תלמוד תורה, ואחרי זה שיוקם פה מה שהם רוצים, תיכון על אזורי, תיכון אזורי, בית ספר, זה לא משנה מה. אבל קודם כל, לתושבים החרדים, שאין להם, הילדים יוצאים פה כל יום.
קודם כל לתושבי השכונה, שהיום, כשהם רוצים ללכת לתלמוד תורה, הולכים לשכונה אחרת, ששולחים לבית יעקב בשכונות מרוחקות.
לכל מקום, למטפלת, למעון.
מגיל אפס.
רק נאמר שאני מנסה כבר יממה לקבל את תגובת העירייה לנושא הזה, גם להוציא מידע על מספרים, מה קורה פה מבחינת הנתונים של חרדים מול חילונים. אנחנו יודעים, כמו שאמרה דינה, את המספרים היבשים של 500 משפחות חרדיות מול בערך 1,500
לא, משפחות. לא, באבי אנחנו הגשנו נתונים מאוד מדויקים עם טבלאות אקסל לפני שנתיים או שלוש. הנתונים מאז גדלו פי כמה וכמה.
אני חושב שהטענה ברורה, הגיונית, ונשמעה כאן. נקווה שתגיע גם לאוזניים הנכונות. אבי רבינה, תמשיך לעקוב. תודה רבה על הדיווח הזה, על הסיפור הזה. גברת דינה איזישתה, תודה גם לכם. ערב טוב, הרב יוסף שווינגר על הקו, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
מה שלום הרב, אתה גר בשכונה מעורבת?
כן, גרים שם חרדים ודתיים וצרפתים ודתיים לאומיים וכל עמך ישראל, ואני באמת מחפש לעצמי מעון ואין.
אין מעון, אתה אומר. שימן ברייטקופ, שלום, ערב טוב, שבוע, סוף שבוע טוב, מה שלומך?
אולי אוכל להתייחס לדברים.
ערב טוב מבורך, אני שמעתי בשולי הדברים שרשו לי לחפש מעון.
כן, לא, כנראה שלא שמעת את שולי הדברים של הרעיון הקודם על השכונות המעורבות בירושלים. בונים בית ספר על אזורי בגבעה צרפתית, ולתושבים החרדים אין אפילו מעון.
לא שמעתי, אני לא מכיר את הסוגיה גם, אבל אני יודע שבשכונות המעורבות יש פעילות ענפה גם של הנציגים החרדים וגם של ראש העיר, ויש מהפכה בכל השכונות המעורבות, שזה גם רמות, קריאת יובל, גם הגבעה הצרפתית, בגנים, במעונות. ברור שאי אפשר להשלים פערים וחוסרים של כל כך הרבה שנים ביום אחד, אבל נעשית עבודה מאומצת יחד עם חברי המועצה וראש העיר וגורמים גם בתוך השכונות, ואני בטוח שלאט לאט, אתה יודע, זה יחנחה למטה, גם הבינוי לוקח זמן וגם התוכניות ו... הדברים לוקחים זמן, אבל לאט לאט יעבדו בעזרת השם.
זאת לא הודעה של העירייה ולא דוברות ולא זה ככה. זה שימן ברייטקופ שלנו כאן, אומר את מה שהוא חושב.
לגמרי. מתקשים כאן, כן, כמו כל שבוע.
טוב, אז שבוע שעבר שמנו אתכם אם קמתם מפלגה מהלך השבוע והבנו שלא. עכשיו אני שואל אם אתם הספקתם להתאחד.
אז הודענו לזליחה, כן? שהתגלה כרודב, אוכל, איך אומרים, אוכל חרדים או דתיים לתיאבון, וגם לשלח שלא נצטרף אליו. אנחנו פשוט, לפי הסקרים, אין לנו הרבה סיכוי. אבל מה שיותר בולט במערכת בחירות הזאת, דבר שלא היה באמת בשנים עברו, עיקר מערכת הבחירות הזאת הולכת להיות מה לא. כבר אף אחד לא מדבר על מצע, למעט זליחה שיש לו איזה מצע כלכלי, כמובן, אם תדפוק את החרדים, אז יהיה פתאום כסף למדינה. ואם תקצץ 200 שקל ממשפחות חרדיות...
אמור לי נגד מי אתה ואומר לך מי אתה. נגד מי.
והיום כולם, אתה רואה, אתה שומע את שר, אתה שומע את ליברמן, ליברמן גם נגד חרדים, אבל כולם נגד, אתה מנסה לשמוע מעבר לזה, מה אתה כן רוצה? בנט נגד ביבי, זה נגד זה, זה נגד זה, מה כן, מה כן, מה חיובי, אתה לא מצליח לשמוע? וכאן אני אומר שפו גדול למפלגות החרדיות, אמנם הם לא יצאו בקמפיין, אבל לא תשמע מהם, לא תשמע מהם, לא תשמע מהם מילה, לא ביבי או לא זה. אנחנו לפעמים תמיד חוזרים על המצע, חינוך, חיי קדושה, חיי תורה וכדומה, ובאגודת ישראל, אני לא רוצה להגיד מי אומר בלי השני, אבל זה לא רלוונטי.
למה? אני שומע עכשיו גם בחלקים מהיהדות החרדית, גם אנחנו רואים לצערי הגדול אגב, כל מיני מחלוקות ושתיים, אתה יודע, לפעמים אתה חושב כי יש מגפה עולמית וכלכלה קורסת והתמודדויות עם חינוך ודברים, רוצים בזמן לריב על תקציבי קמפיינים ועל מקום של 17 בידי תורת
השם. טוב, אז בואו רגע ברשותכם נחזור למציאות. אנחנו השבוע עם מאות נפטרים במהלך השבוע האחרון, 50 ביממה. מיום שני השבוע, ביום ראשון היו 40, זה הממוצע, זה מספר מחריד, כי יש מאחוריו משפחות ואנשים ושמות, רבים מהציבור החרדי, כל כמה דקות השבוע קיבלנו הודעה על זה ועל ההוא, והמגפה בעיצומה, אני בטוח שכל אחד מאיתנו מכיר עשרות חולים בסביבה הקרובה, בכל המעגלים הקרובים והרחוקים שלנו, כי פשוט יש פה התפרצות אדירה. יש סגר, זה נכון. ואני שואל אתכם, חוץ מכמובן בראש ובראשונה, רחמי שמיים ותפילות ובקשות ותחנונים, כי זה הסיפור האמיתי, הרב שווינגר, אתה מרגיש ברחוב שאתה מסתובב אווירת קורונה, אווירת סגר?
תלוי איפה אתה מסתובב בדיוק. אני מסתובב בשתי שכונות חרדיות. בוא נגיד שבארנוף אני מרגיש יותר, בבית וגן פחות. אני לא רוצה להיכנס כרגע לסיבות, אבל יש מין איזה שעננות. אנשים רואים פתאום התחסנו, אז נגמרה הקורונה. ולא היא. עדיין מהחיסון השני צריכים לחכות לפחות שבועיים, ועדיין אם קיבלת את החיסון השני אתה יכול להדביק. יש מין איזה אווירה שהעסק הולך להיות מאחורינו, ומתעלמים מאנשים שלא עלינו נפטרים ממש כל יום. אין בית כמעט שאתה לא מוצא פה איזה מכה ופצע וחבורת ריאה. משהו מדהים. והכמויות המאומתים וכמויות החולים החדשים זה בלתי נתפס. אנשים פשוט קצת מתרשלים בשמירת ההנחיות.
נכון, אגב, בשבוע הבא אנחנו ניפרד מ... לא יודע כזו לשאול לנו, אבל ניפרד מהנשיא טראמפ. שאני חושב שהעם היהודי חייב לו לא מעט על 4 שנות הנשיאות שלו, ואתה רואה את הסוף של הנשיאות, ומסתכלים עכשיו על הבחירות הקרובות, ואתה רואה איך תקשורת, ויכולה להנדס תודעה לגבי בן אדם שבאמת איטיב עם העם היהודי כל כך הרבה, ופתאום נפרדים לנו בכזה בוז, ועם השלחה כזאת, ואיך לוקחים את כל התקשורת העולמית, והרשתות החברתיות שהיו אמורות להיות, אתה יודע, הנביא הגדול של התקשורת החופשית וההתבטאות, וחופש הביטוי, ולוקחים וחוסמים את חופש הביטוי שלו. אני חושב שזו דוגמה גם לכולנו, במיוחד אנחנו הציבור החרדי, שאנחנו מיעוט, נרדף. מה יכול לקרות כאן אם לא נעמוד על המשמר, ועל מה המאבק ניטש עכשיו, ואיך השמאל, והארגונים האנטי-יהודיים, אנטי-חרדים, שהם גם אנטי-טראמפ, איך הם מתנהגים לאויבים שלהם ביום שהם מנצחים באיזה דורסנות ובאיזה אלימות. אני חושב שהשבוע הזה של שנפרדים מטראמפ, אולי יפרדו ממנו בהדחה, אולי בלי הדחה, אבל צריך ללמד את כולנו לא מעט כמה אנחנו רוצים להיאבק,
לעמוד על המשמר.
כמה זה לא מובן מאליו, כל הסיפור הזה, ואיך יתייחסו אלינו אם חס שלא נפסיד כאן ונהיה באופוזיציה.
הרב יוסף שווינגר, שמעון ברייטקופ, שבת שלום לשניכם.
שבת שלום,
בשורות טובות.
בשורות טובות, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולשבוע. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, לשלמה פולק בהפקה. נאחל לכל מאזיננו רפואה שלמה, שבת עם אליזוק ורפואה קרובה לבוא. בשורות טובות.